הייתה לנו שבת מרוממת מאוד, שבת פרשת זכור, אנחנו בפרשת תצווה, שבת עם לא אורחים, עם כל תלמידי הפריפריה, או איך נקרא להם, כן? ואתה תצווה, אומר בעל אוהב ישראל, ואתה תצווה את בני ישראל. המילה את, שמעון המסוני דרש כל עיתים שבתורה, כי כל את בא ללמד משהו. תצווה לשון צוותא, תצטוות, שאדם עניינו להיות לא לבד, להתחבר, להתחבר עם אנשים. כששני צדיקים מתחברים, וכל אחד עם המדרגה הרוחנית שלו, ההתחברות הזאת היא פועלת פעולות. כל שני אנשים שנפגשים, זה חיבור שיוצר איזה זיווג ואיזה יצירה חדשה על ידי המפגש הזה בין שני אנשים. יצר קשר נפשי, הוא אומר, כוח הדיבור מקורו במחשבה, ואחר כך זה מתפשט ללב, ואחר כך יוצא ומתגלה על ידי הדיבור שבפה. וזה עניינו של האדם, הדיבור, כוח הדיבור. ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. אז כאשר נפגשים שני צדיקים ומדברים בדברים קדושים, נעשה חיבור והתקשרות של שני עולמות. כל מה שעושים למטה, זה פועל גם למעלה. ולכן, הוא אומר, בעל האוהב ישראל, צריך זהירות להתחבר עם אנשים הנכונים, ולא עם אנשים שיכולים לגרום לאיזה חיבור שלילי, חיבור לא טוב. צריך זהירות יתרה שלא לקשל בהתקשרות של דיבור עם אנשים חוטים ורחוקים, כי זה ממשיך עליו הופעה שלילית. ואם צריך לדבר עם פחותי ערך, כדי להשפיע עליהם, היצא לדבר אל הכלל. כלומר, לא מדבר אל הפרט המסוים הזה, אלא על כללות, על הכלל. ועל הכלל השכינה שורה. דבר עם ציבור שאפילו כולו פחות הירך, לא להסתכל על הפרטים, אלא להסתכל על מציאות הציבוריות שלהם, על הצד המשותף של כולם, והכלל הוא קדוש. ועל הכלל שורה שכינה. וגם כאשר מדבר עם יחיד, יכוון את דיבורו והתקשרותו אל שורש הנשמתי שלו, שמקורו בכללות ישראל, ואזי יוכל להמשיך השפעה עליו בלא שירד ממעלתו. וזה נרמז בפסוק, ואתה תצווה את בני ישראל. כאשר תצוות איתם, תכוון את פנייתך אל את, אל, שזה רומז אל השכינה. את זה א', ת', שכולל כל האותיות ביחד, וזה מציאות שלמה, לקשר את נשמת ישראל אל שורשם, ובזה תדבק. זה מזכיר לי משהו, שמורנו רבינו הרב צבי יהודה היה מספר, היה מבאר, את דברי חכמים שאמרו, שאלו את רבי יהושע בן קורחה, במה ארכת ימים? יש דעות בראשונים שרבי יהושע בן קורחה היה תלמידו של רבי עקיבא. היה בנו של רבי עקיבא, הוא ודאי תלמידו. אבל היה גם בנו. כי יש מקום אחר שרבי עקיבא נקרא בשם הקרח הזה. אז רבי יהושע בן קורחה הוא בנו של רבי עקיבא. שאלו אותו, במה ארכת ימים? מסביר הרב צבי יהודה, הם מקשו, אתה הבן של רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא התחבר עם המורדים, כשהיה מרד בר כוכבא, הוא היה אפילו אומרים נושא כליו של בר כוכבא, זאת אומרת הוא התחבר עם כל הלאומים, כן, שעשו מלחמה כדי לנצח את האויבים, והיו ביניהם אנשים כאלה, ולא כולם היו בני ישיבות, לא כולם היו אברכים. אז מסתום שהקשר איתם השפיע, וזה גרם לירידה רוחנית. ואתה ממשיך את הדרך הזאת של רבי עקיבא, אז במה ארכת ימים? אם אתה קשור עם ציבור לא חרדי, כן? לא רק עוסק בתורה, גם ציבור שעוסק עם עניינים אחרים, עניינים לאומיים, אז לא מגיע לך שתאריך ימים. ענה להם, מעולם לא הסתכלתי בפני אדם רשע. הם שאלו אותו, כאילו, הרי כל הזמן אתה מתעסק עם רשעים. והוא אומר להם, מעולם לא נסתכלתי בפני אדם רשע. אז מה זאת אומרת? הוא כן התחבר ולא הסתכל. זאת אומרת, הוא אמר להם, אני, כשאני דיברתי עם אנשים, דיברתי עם שורש הנשמה שלהם. כל אחד מישראל יש לו נקודה פנימית שהיא קדושה. וכשאתה מדבר, אתה יכול לדבר עם הצד החיצוני שלו, ואתה יכול לדבר עם הצד הפנימי שלו. ואז אתה יכול לדבר איתו ובאמת לא להיות מושפע ממנו, כי הצד הפנימי הוא צד קדוש, וזה לא משפיע לרעה, אלא אפילו משפיע לטובה, החיבור הזה. זאת אומרת, צריך לדעת איך להתחבר. צריך להשפיע. צריך להתחבר עם ציבור אחר, עם ציבור שעדיין לא קרוב לתורה ולמצוות. להשפיע זה חשוב מאוד. אסור להתנתק. כל ישראל הם מציאות אחת. צריכים להיות מחוברים זה לזה. אבל צריך לדעת איך להתחבר. לא להתחבר לצד החיצוני, להיות חברים שטחיים, גם בצורת הדיבור וגם בצורה הפנימית. מדברים ויודעים שיש כאן נקודה פנימית שאיתה מדברים. וגם זה יהיה התוכן של הדיבור כמובן. ואתה תצווה. פרשה שלנו עוסקת הרבה בבגדי הכהונה. ואני רוצה לעמוד היום על נקודה אחת שראיתי בדברי הרב. על הציץ. דברים מאוד מאוד עמוקים. שצריך הרבה לקרוא ולהתבונן כדי להבין את הגובה הפנימי שהרב מדבר מתוכו. הגמרא אומרת, תניא ציץ כמין טס של זהב ורוחבו שתי אצבעות מוקף מאוזן לאוזן. כלומר, הגמרא, הברייתא אומרת, איך היה הציץ? מה היה הגודל שלו? היה הגודל שלו של שתי אצבעות, טס כזה של זהב, רוחבו שתי אצבעות, מוקף מאוזן לאוזן. מתעמק הרב בדברים האלה. מה זה מלמד אותנו? שהוא היה גודל כזה, וגם היה מקיף מאוזן אל אוזן. ראשית כל נקודת המוצא של הרב, לציץ יש תפקיד. עליו כתוב, קודש לשם. הוא מבטא משהו. הציץ מבטא תוכן פנימי עמוק שנושא אותו הכהן הגדול. כל מצווה שאנחנו עושים היא גילוי של תוכן פנימי עמוק שנמצא בתוכנו, גילוי של הנשמה. המצווה היא לבוש, כמו הבגדים. כשאדם לובש בגדים, אז הבגדים הם מבטאים את את עניינו, לאן הוא שייך. לפי הכיפות אפשר לדעת לאיזה זרם הוא שייך, ובתוך כך, בתת זרמים, כן, גם כן לפעמים לדעת לאן הוא שייך, לפי הכיפות, לפי החולצות, לפי התלבושות, אלבש אותם מגבעות או מצנפות, תלוי, כל אחד לפי הלבוש אנחנו יודעים לזהות אותו, כי הלבוש מביע שייכות, מביע משמעות פנימית. הציץ זה השיא של ההופעה, של השיא שבישראל, של הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא התמצית שבתמצית של ישראל, והציץ שהוא על ראשו, הוא מבטא תוכן מאוד מאוד פנימי. ואם כן, אומר הרב, הקדושה העליונה, אני כאן לא מביא ממש את דבריו, אלא חלק את התוכן לפי מה שהבינותי, הקדושה העליונה, הדבקות, הרצון הנעלה של הנשמה, לטוב, לנשגב, מתגלה באדר הפנים. כלומר, הנשמה פנימית, שואפת לגבהים עליונים, לטוב, לשלימות, לנשגבות, וזה מתגלה באדר הפנים. אדר הפנים, בעצם אדרת פנים, אולי הקרב הרב מתכוון, אדרת פני זקן, זקן, ויש לו כוונות בזה. ובמצח של איש קדוש עליון, המצח מגלה את הרצון, כוח הרצון של האדם, גם לפעמים מגלה רצון, לא, יש לחיוב לפעמים, ויש רצון גם לא חיובי, אבל זה, המצח הוא כאילו מסמם, הגילוי של כוח הרצון הפנימי שבאדם. במצח של איש קדוש עליון. אבל התוכן הפנימי הוא גבוה מאוד. הוא גדול מאוד. הוא נשגב מאוד. כשלתת לו ביטוי חיצוני, לא ניתן לתת לו ביטוי מפני שהוא כל כך גדול, אפשר, משהו מזער מזה אפשר להופיע, זה יכול להתגלות, יכול להיראות. כי המציאות הגופנית של האדם היא מציאות מאוד מאוד מוגבלת לעומת הנשמה הגדולה שהיא כל כך עצומה וכל כך גדולה. אז זה יכול להתגלות רק בצורה מזערית, בגודל של אצבע. אצבע זה השיעור היותר קטן שיש בשיעורים. אז זה מה שאפשר לראות, מה שאתה רואה זה משהו מעין התוכן הפנימי שנמצא בפנים. אם כן, הציץ היה רוחבו שתי אצבעות. יש כאן איזה גילוי כפול, מזערי, אבל כפול. שתי אצבעות מבטאות שני אופנים של גילוי אחד. ההזרחה העליונה שזורחת על המציאות ולהשפיע עליה מאורה העליון שהמציאות תהיה מוארת באור הגדול, וגם מלמטה השכל, הרגש, הפוגש את ההזרחה העליונה, שהוא גם כן תורם להערה מסוימת שהיא משפיעה גם כלפי מעלה, שההזרחה העליונה מקבלת ממה שהיא מתגלה ומופיעה על ידי הכוחות היותר ממשיים של האדם, כן, על הכישרונות שלו השכליים שהם כבר גילויים של הנשמה והרגשיים. אז אם כן, יש כאן שני צדדים של גילוי של ההופעה הפנימית שבתוכן הקדוש שנמצא לפני ולפנים, וזה שתי האצבעות. מאוזן לאוזן יש כאן שתי הקשבות. יש הקשבות בדרגות גבוהות מאוד, בדרגה גבוהה מאוד יש הקשבה מקבלת, וגם כאן זה כנגד שתי ההסתכלויות הללו. אדם מקשיב, וצריך להבין את זה שפעמים אדם צריך להקשיב לעצמו, לא רק לאחרים. להקשיב לדבר נשמתו, להקשיב לכוח היותר עליון שבו, ומי מקשיב זה הכוח היותר תחתון שבו. לאדם יש נשמה, יש רוח, יש נפש, יש כוחות, זה למעלה מזה. וצריך להקשיב לצד היותר גבוה שלו, לצד הפנימי, היותר ניסה שבו. יש הקשבה עליונה מאוד מאוד, ויש הקשבה, והקשבה היא מצד אחד, היא נפעלת מאוד מאוד, ומצד שני, זה גם פועל כלפי הכוח העליון שבתוך תוכו של האדם. וזה מה שכאילו אפשר להבין בתוך עומק הדברים, האם חכמים התכוונו להגיד לנו שרוחבו שתי אצבעות מוקף מאוזן לאוזן, זה עומק פנימי שבעצם נזכור שכל מעשה שהתורה מצווה לעשות, כל מעשה מצווה, יש לו תוכן עמוק, יש לו תוכן גבוה, תוכן מאוד מאוד ניסה. ולכן חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, שהבגדים שהיה לובש הכהן הגדול, הם היו מחפרים. כל בגד ובגד, יש לו תפקיד מיוחד. לפי מקומו בגוף, לפי התפקיד של הגוף, כך הוא עושה את הכפרות. כלומר, הכהן, כל הליכתו שלכאורה, זה הצד החיצוני שלו, אבל הכל מקודש. עד כאן מהחלק של הפרשה שלנו. ואנחנו עוברים עכשיו להפטרה, למפטיר, למצוות זכור את אשר עשה לך עמלק. ראשית כל, אני רוצה להזכיר את פרקי דרב אלעזר. הוא אומר, משל למה הדבר דומה, מצווה הזאת של פרשת זכור, למלך שהיה לו פרדס עם פירות טובים, איכותיים מאוד מאוד. הוא ישב על המרפסת ומסתכל על הפרדס היפה שלו, והנה הוא רואה שאוהבו, אדם שהוא מאוד מאוד מקורב אליו, נכנס לפרדס כדי לקחת בלי רשות פירות. אבל הפרדס הזה יש שם כלב ששומר, מתנפל הכלב הזה על האוהב שלו, קרא לו את הבגדים, פצע אותו, והכל המלך ראה מלמעלה. אחרי שאוהבו בא לבקר את המלך, אמר לו המלך, מה אני יכול לעשות? הכלב הזה, הוא לא יודע להבחין בין אוהב ובין אחר. מי שבא שם הפרדס, הוא מתנפל עליו, עקץ אותו, רמז לו, אני ראיתי שנכנסת שם לפרדס בלי רשות. אבל הוא לא רצה להליב אותו, אז הוא אמר, הכלב הזה כלב טיפש, כלב שלא יודע להבחין. וככה ריבונו של עולם, הוא לא רוצה להליב את אוהביו, את מישהו, את אהוביו, את עם ישראל. אז הוא אומר להם, המלאק הזה צריך למחות אותו, הוא התנפל על ישראל, מקולקל כזה, כלב שלא יודע להבחין בין מי שאני אוהב אותו ובין מי שאני לא אוהב אותו. אבל למה הוא התנפל? כי אנחנו נכנסנו לפרדס, כי היינו ברפידים ורפו ידי מן התורה. ואז ויבוא המלאק, המלאק לא בא סתם, הוא בא מתוך שהיינו בחולשה, והיה מגיע לנו. זאת אומרת, הזכור את אשר עשה אחרי המלאק, זה בעצם צפירה של מוסר. תזכור את הדבר הזה, אבל ריבונו של עולם עושה את זה בצורה עדינה. הוא אומר, עם גרוע, עם מקולקל, אין לו זכות קיום בכלל, צריך למחות אותו. אבל הוא ימחה כאשר אנחנו נמחה את המלאק בכל המובנים. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שואל, ישראל יצאו ממצרים והגיעו אל הים, והמצרים רודפים אחריהם, ואז הם מתלבטים מה צריך לעשות. היו כאלה כת שאמרה שצריך להילחם איתם. אומר הקדוש ברוך הוא להם, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. עוברים שבועיים, שלושה, כמה שבועות, עוד לפני מתן תורה, בא עמלק להילחם בישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד ליהושע, צא יילחם בעמלק. למה הוא לא אומר עוד פעם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון? זה עכשיו, זה אתה היה קריאת ים סוף, והקדוש ברוך הוא רצה להראות את שהוא שומר על ישראל, והוא אומר, אתם לא תעשו כלום, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מה קרה עכשיו? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, המלאק, הוא היה לו השקפת עולם כזאת, שהוא אמר שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות לפעמים ניסים, אבל זה רק לפעמים. הניסים זה דבר חריג, זה לא דבר קבוע. יש טבע שעליו לקדוש ברוך הוא אין שליטה. אבל יש שליטה, יש לו פעם, פעם מפעם לפעם, יש לו כוח לנסח את הטבע. אבל אחר כך הטבע חוזר לסדרו, ובסדרו של עולם, בדרך כלל, זה על פי הטבע. זה לא מכוון. לא מכוון על ידי ריבונו של עולם. כך עמלק טענו. אתם יודעים שאחרים מפרשים אחרת. הם מפרשים שעמלק אמרו שאין גם ניסים. וקריאת ים סוף זה היה גם כן משהו טבעי. זה היה גאות ושפל, ומשה רבינו ניצל את המצב הזה, ובזמן שהיה שפל הם נכנסו לים ויצאו, והמצרים היו בפנים כשחזרה הגאות בחזרה, וכאמרנו. וכן כל מה שקרה במצרים, זה לא היה ממש ניסים, זה היה איזה התגלגלות של כל מיני אירועים טבעיים, שבדרך כלל אם קורה מגפה אחת, אז הם מביאים מגפה שנייה, וזה שתו דם, אז נהיה צפרדים, אז זה לא היה שום נס שם בדבר. ככה עמלק לא מודה במציאות שיש בריבונו של עולם, ושהוא מכוון את העולם, עמלק חושב, יש טבע, רק טבע. אין מעל הטבע. זה אחרים מפרשים. אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, שהוא תמיד מלמד זכויות, כן? אז אפילו עליהם הוא אומר שהם אומרים שיש השם, אבל רק בטבע לא, ככה. על כל פנים, ממשיך רבי לוי יצחק מברדיצ'ה ואומר, ולכן היה צריך לעשות מלחמה בעמלק, מלחמה טבעית, לנצח אותם על פי הטבע, אבל על פי הטבע במובן כזה שהם יראו שזה יד השם. כי משה רבינו עומד, וכאשר הוא מרים ידיו, וגבר ישראל, ישראל מנצחים אותם בטבע, אבל יש כאן איזה קישור עם תפילתו של משה רבינו. הוא מרים את ידיו, וישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומנצחים. הוא לא מרים את ידיו, לא מצליחים. זה מין איזה תופעת טבע, אלוקית. זה היה צריך להיות, ככה צריכה להיות המלחמה. זאת אומרת, המצווה להילחם בעמלק זה המצווה להילחם בהשקפה הזאת שלא מבינה שריבונו של עולם הוא מושל בטבע כמו שהוא מושל בנס. זה מה שאומר הגר"א. משיח לוחם בעמלק בסוד הכוח הגדול של שם השם הצפון בשילוב בשם הוויה ואדנות. כלומר, איך צריך להילחם בעמלק? זה כבר מלחמה פנימית. כן, משיח לוחם בעמלק בסוד הכוח הגדול של שם השם הצפון בשילוב של הוויה ואדנות. הוויה ואדנות זה מבטא את ההנהגה האלוקית בדרך הנס ואת ההנהגה האלוקית בדרך הטבע. ההנהגה האלוקית בדרך הנס זה שם הוויה. ושמי השם לא נודעתי להם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לאבות לא נודעתי בשמי השם, בשם הוויה. לא הופעתי אצלהם בניסים. רק הנהגתי את הטבע באופן כזה שראו את ריבונו של עולם, מנהיג את הטבע. והם ראו בתוך הטבע את ההנהגה האלוקית, ככה היו אבות. אחר כך במצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשם הוויה. בשם שמעל הטבע. הרודד בטבע, המנצח את הטבע. שם אדנות זה שם שההופעה האלוקית השולט על הטבע. מי קרא הראשון שקרא השם אדנות? זה קרא אברהם. בשם קרא לקדוש ברוך הוא אדון. כלומר, הוא הכיר את ריבונו של עולם בתוך המציאות. ריבונו של עולם מנהל את כל המציאות, הוא רואה את יד השם פועלת כל הזמן, מלווה אותו. כל הטבע מסודר כפי שהוא רוצה. זאת אומרת, ריבונו של עולם, רואים את ריבונו של עולם בפועל. וכדי לנצח את עמלק, צריך לעשות את השילוב הזה, ההכרה הזאת, החיבור של הנס והטבע. זאת אומרת, חיבור שם הוויה ושם אדנות. זה רמוז במילה צה. כי שם הוויה זה 21. כלומר, הגימטריה של שם, סליחה, שם הוויה 26. י' כ' ו' כ'. והדנות זה 65. 65 ועוד 26 זה 91. צה ילחם בעמלק. כלומר, עם השם הוויה והדנות צריך להילחם בעמלק, כי כמו שאנחנו אמרנו, העמלק הוא רוצה לסלק, נלחם בשליטה, כאילו בהופעה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מופיע בכל העולם, בנס ובטבע. דרכי המלחמה. שים באוזני יהושע כי מחו ימחה את זכר עמלק, אומר הגר"א. באוזני גימטריה סוד. כי דרך המלחמה בעמלק תחילה בדרך סוד. כי העבודה בקיבוץ הגלויות היא מלחמה בעמלק. להכניע את הסמך מם בשערי ירושלים, הנמצא שם כשהיא בחורבותיה. כשארץ ישראל בחורבותיה, כששערי ירושלים בחורבותיהם, נמצא שם ההפך, כן, הסמך מם, השליטה של תומה. ולנצח את זה, צריך למנות את ירושלים, למנות את ארץ ישראל. וכך המלחמה היא בדרך סוד, כי אף אחד לא רואה כאילו זה מלחמה רוחנית, חושבים שזה משהו גשמי. אומר, מלחמה לשם בעמלק בשלושה סוגים, עמלק שבלב, או היצר הרע, והמידות הרעות. זה צריך להילחם. עמלק נמצא עמלק שבלב, יש כן, שרים את זה, כן. לסלק את עמלק, עמלק יסתלק. אבל אנחנו צריכים לסלק אותו, לא להגיד לו שיסתלק. צריכים אנחנו לסלק אותו. זה לעבוד עבודה פנימית, באמת, לטהר את הנפש ממידות הרעות, מנטיות, מחוסר ביטחון של אמונה, מעמקות. כל מידה רעה מקולקלת מאוד מאוד, זה משורשו של עמלק. הדבר השני, עמלק הרוחאי, הרוחני, הכללי, זה השטן המשחית, צורר ישראל, ושכוחו בעיקר בשערי ירושלים בימי שממות אדמתה. והמלחמה השלישית בעמלק זה כפשוטו, עמלק הגשמי שבו כלולים עשיו וישמעאל וערב רב. המלחמה בעמלק הגשמי היא רק להשיב מלחמה שרה, הן בחוזקה, זה בימי עזרה ונחומיה, בחזקה, בימי עזרה ונחמיה, דהיינו לעשות התיישבות, מאחזים, והן בכיבוש, כמו בימי יהושע, ומלחמה בסנבלטים, מפריעי בניין ירושלים, אשר כוחם היה כוח של ערב רב. תכלית עבודתנו בקיבוץ גלויות היא מלחמה להשם בעמלק מכל הבחינות, נגד כל אויבי השם, אויבי ישראל, ונגד שר הערב רב. עיקר הפעולות בעניין ירושלים, קיבוץ גלויות וקיום מצוות התלויות בארץ. אנחנו עוברים לפורים. כבר דיברתי בתוך הסעודה על כך שעניינו של פורים שמחה וחיבור. שמחה, כמובן, קיבלו, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, זה השורש של כל עניינו של פורים. קבלה מחדש, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כמה פירושים נאמרו בדבר. מה קרה שהדור קיבלו בימי אחשוורוש? פירוש אחד, הנס הטבעי שקרה בימי אחשוורוש, אבל כל כך היה ברור שזה נס, זה הביא את ישראל להכיר את ריבונו של עולם, לראות אותו בכל המציאות, לא היה שום נס, וכולם ראו את הנס. מן הדברים הללו קרה במלחמת ששת הימים. המון חיילים שאינם שומרי תורה ומצוות וגם אינם מאמינים אמרו, ראינו את ריבונו של עולם. איך ראינו? הם ראו את יד השם הטבעית. לא היה שם שום נס שלא ירדה אש מן השמיים וקילתה את האויב. הכל היה בסדר הטבע, אבל זה היה כל כך טבע מוצלח כזה, כל כך מזומן, כל כך הרבה מקרים, צירופי מקרים שהראו את ה, את, את ה, שגרמו להצלחה, שזה לא מסתבר, צירופי המקרים כל כך, בצורה כל כך יפה ומוצלחת. ואנשים אמרו אחד אחרי השני, אני לא אומר שאחרי 5-10 שנים הם נשארו באותה התחושה והרגשה, אולי חלק מהם כן, אבל באותה שעה רבים, לא יחידים, וכתב קראתי ספר על זה, זכרו כל נפלאותם, נדמה לי, כן, הרב קשר הוציא אוסף של כל, הרבה סיפורים שאנשים, כל אחד כותב, ראינו את ריבונו של עולם, ראינו את הנס, ראינו את עשיית הדשמיה. וזה היה מכל צד. אלה שנלחמו בסיני, אלה שנלחמו בגולן, ראו את ריבונו של עולם. זה קרה בפורים. עומדת סכנה כליה, לא סכנה של סבל, סכנה של פגיעה בחלק מהאנשים, סכנת כליה לאומה. ופתאום הכל מתהפך והכל מסתדר, וזה הולך לאט לאט ומהר מהר, כן? קימה קימה, גולתם של ישראל קימה קימה. כמה זה לקח הקימה קימה? מאמצע הלילה עד אמצע היום. חזר מכאן לומדים, גולתם של ישראל קימה קימה, כמו איילת השחר. איילת השחר זה גם כן לוקח שעה וחצי, שעתיים מהחושך לאור. אז זה גם כן היה קימה קימה. בלילה הוא נדדה שנת המלך, ואז הוא קורא, ואז מזדמן המן, והוא שואל אותו, איך אפשר למי, לתת כבוד למי שהמלך חפץ בעיקרו? מאוד אחד. עוד לא מתחדש שום דבר. ואז זה היום המשתה השני, ואסתר אומרת את מה שרוצים לעשות לעם ישראל, ומי הוא רוצה לעשות זה המן, הכל מזדמן ביחד, פתאום מרדכי על סוס, פתאום צירוף המקרים הזה כל כך לא הגיוני, ומה פתאום שאסתר תיבחר למלכה, ובדיוק היא שם בבית המלך, כל צירוף המקרים הזה הוא כל כך לא אפשרי באופן הטבעי, אף על פי שזה היה טבעי, אבל כל כך מצואף שכל ישראל ראו, ריבונו של המנהל את העניינים. סוף מעשה במחשבה תחילה. אסתר כבר נמצאת שם בבית המלך, מרדכי לפני כמה זמן מזדמן לו לעשות איזה הצלה למלך, הקדוש ברוך הוא מצרף מקרה למקרה למקרה, ועכשיו פתאום הכל מזדמן ביחד, ורואים את יד השם הגלויה. הדור קיבלוה בימי אחשורוש, רואים את ריבונו של עולם בכל המציאות. זה לא כמו שבמצרים, שהיה פתאום איזה ניסים ונפלאות, רואים את המציאות, את הטבע. את הטבע מונהג על ידי ריבונו של עולם. המהר"ל אומר שעצם העובדה שישראל קיבלו על עצמה מצווה נוספת, זאת אומרת שהם מקבלים את כל התורה כולה. כן? קודם היה בכפייה, אבל המצווה הזאת היא לא בכפייה. המצווה הזאת היא מרצונם. אם ככה, סימן שמקבלים כבר את כל המצוות כולם, כי מקבלים עליהם מצווה. ואם כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, על כל פנים זה עניינו של היום. קבלה מחודשת של התורה. הדור קיבלו, קבלה מרצון. ובאו חכמים ותקנו לנו שהיום הזה צריך להיות יום של שמחה. אז, אבל שמחה שבני תורה. אנחנו צריכים לדעת, לעשות את השמחה הכי טוב שאפשר. ואני לא רוצה לומר ביקורת, כי בסך הכל, גם בשנים הקודמות, ברוך השם, השמחה הייתה מרוממת מאוד מאוד. אבל אני חושב שתמיד אנחנו צריכים להתקדם, לא לעמוד על המקום. כל שנה צריכים להיות יותר איכותיים, יותר טובים, יותר יודעים לרומם, לרומם את השמחה. דהיינו גם קביעות לימוד במשך הלילה, עוד לפני המסיבה של הלילה, קביעות לימוד ביום, שזה מוכרח להיות שביום הזה גם מספיקים ללמוד. וגם, כפי שאמרתי, בהדרגה להתקדם, כן, עד הסעודה, לא להקדים את המאוחר, ולהתחבר ביחד, ובאמת לראות איך אנחנו יוצאים מפורים, הבחינה של הצלחה של, של שמחת פורים, שהייתה באמת כפי שצריך להיות, שאחרי פורים הגיבוש והיחד והרוממות הם אחרים לגמרי ממה שהיה מקודם. חז"ל אמרו לנו, משנכנס אדם מרבים בשמחה. ורש"י מפרש שהיו ימי ניסים, ימי פורים וניסן. זאת אומרת, מרבים בשמחה, זה לא רק פורים לעצמו, זה התחלה של שרשרת. אני זוכר שכשגרתי בירושלים, היה יהודי אחד ירושלמי ותיק, מכמה דורות, הוא אמר לי שיש ערבים, הם יודעים, עוד לפני מלחמת השחרור, כן, שהיה עוד יותר קשר, אז הם היו אומרים, יש חמישה, שלושה, 15. כבר זה מתחיל בט"ו בשבט. כי הערבים, הם, אתם יודעים, הם גם כן מונים ללבנה. הם יודעים, אמצע החודש, אצלם זה אירוע שמורגש אצל שאר האומות, הם לא מונים ללבנה, הם לא מקושרים עם הסבב הזה של הלבנה. הם אומרים, יש 15 בירושלים, יש 15 בשבט, 15 באדר, זה פורים, שושן פורים, ו-15 בניסה. יש ליהודים חגיגות באמצע החודש, 3 פעמים מ-15. אז חז"ל אמרו לנו, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, פורים פסח, כך מפרש רש"י. כלומר, השמחה נמשכת הלאה והלאה. זה יהי רצון שאכן, שיהיה השבוע הזה, והשבועות הבאים, ומתוך פורים נתעלה להתעלות רוחנית של שמחה, של עבודת השם, ושנזכה בעזרת השם לגאולה ולניסים, כמו שעשה לנו בימים ההם, בזמן הזה.